שלום וברכה. אנחנו למדנו בשבוע שעבר על דברי בן זומא שמדבר על אורח טוב ואורח רע, ושאלנו מי צודק, מי באמת דובר אמת, אורח הטוב ואורח רע. ורצינו לומר, זה לא בדיוק מה שהרב כותב בעיניה. הוא נלמד מה הרב כותב בעיניה, אז זה מסתדר, זה מתיישר. אנחנו רצינו להגיד שמדובר על הכוח, על הפעולה, על זה שהעולם אין עולם ואחר כך אני בא ומנסה להבין אותו, ואז השאלה היא מאוד נכונה, מי צודק, מה באמת בעל הבית צודק. אלא האורח, החלש כביכול, המקבל, הפסיבי, הוא בעצם יכול ליצור את העולם, הוא קובע מה יהיה. כי אם הוא מסתכל, אם הוא ריח טוב, אז באמת המציאות משתנית. בעל הבית הוא מופעל בידי המבט של האורח. אורח טוב גורם לבעל הבית באמת להיות עסוק בו. נעים שם, טוב שם, זה מקריל באין סוף דרכי תקשורת סמויות, אבל כאלו שאפשר להתחמק מהם, ובאמת בעל הבית שופך עליו. טכנית זה נראה אותו דבר, טכנית הוא מחלק לכל האורחים, הוא לא אוכל לבד האורח. אבל התחושה, לעומת אורח רע, שהוא כולו מקיש מעצמו ואומר, אני בטוח קוץ פה, אני בטוח מציק, הם בטח לא רוצים אותי, ואין להם ברירה, וזה מה שקורה גם. זה פחות משנה מה היה, זה מה שקורה. אני רוצה להמשיך עכשיו לתוך איך המבטים של שהרב מביט בהם. אז אני רוצה לקרוא בעזרת השם מי... אבל האורח הרע, כתוב לכם את זה בתחילת פסקה. אני לא יודע איך, איזה מהדורה. יש לכם פסקה שמתחילה במילים, אבל האורח הרע? כן, לא? כן. אבל האורח הרע, שאינו מצייר בנפשו עושה טוב באמת, לא יוכל לצייר ציור הגון וטוב, הוא מחפש צדדים להקטין את הרושם הטוב. אם ימצא צדדים לייחס לרע, מי יחסן? מה קורה עם האורח הרע? שימו לב, זה כמו שלמדנו באורות על תרבות של כפירה ושנאה, שהרב לא מדבר על המצב האינדיבידואלי של האדם. זה לא אומר שהוא לא אדם מקסים וטוב לב, הוא לא מחובר. התרבות היא תרבות של כפירה ושנאה, בסדר? הרוח, צורת ההסתכלות על החיים. אז ככה הרוח הרע יכול להיות אדם טוב לב מאוד, אבל משהו קורה לו. אינו מצייר בנפשו עושה אותו באמת. הוא לא יכול לצייר, אין לו ציור כזה. ציור כזה, אין לו תפיסת עולם כזה. זה אין עושה טוב באמת. הוא ככה גדל, ככה הוא התחנך, ככה דיברו מסביבו, ככה הדוגמאות האישיות שהוא ראה בהם, אין עושה טוב באמת. הוא גדל לעולם שברור שהכל זה אינטרסים, והכל מה אני מרוויח, והכל פריבילגיות, והכל זה שיח של כוח, והכל מה אני מרוויח. מה מתחבא שם? הוא לא יודע, הוא לא יודע, הוא לא יכול, כך כתוב, הוא לא יכול. הוא באמת לא יכול. אין לו בחירה חופשית. במצבו המנטלי הנוכחי הוא לא יכול. הוא בא האורח הזה, והוא נפגש עם מציאות, שמציאות מאוד מקרינה, אבל הוא, מה הכלים שלו לשפוט את המציאות הזאת? הוא אינו יכול לצייר ציור אגון וטוב. האורח הזה שאינו מצייר עושה טוב באמת, הוא לא מצייר, אז הוא לא יוכל לצייר ציור אגון וטוב. הוא פוגש מציאות שהיא הגונה וטובה. הוא פוגש בעל בית, הרב הסביר לו כמוני, הרב מסביר, בסדר, זה לא מחלוק, זה שני סברים. הרב מסביר שהמערך הוא באמת נחמד. הוא באמת נחמד. הוא מערך טוב. והאורח הטוב רואה את הנחמדות הזאת, האורח הטוב אומר, גם אני הייתי כזה, אז הוא קולט את זה במעמד מאוד ראשוני. אבל אורח הרע קשה לו מאוד, הוא נפגש עם משהו ש... בואו נקרא את המילים. ואם ימצא צדדים לייחס לרע, מייחסם. הוא מסכן. הוא נפגש במציאות מאוד מאוד טובה, והוא מחפש. למה הוא מחפש? הוא מחפש, הוא ימצא בעיות. מישהו שבא על הבית, הוא לא מושלם. המערך הזה הוא לא מושלם. עם כל הכבוד, הוא אורח מערך טוב, מערך נחמד, באמת הוא שמח, באמת רוצה לפנות, אבל הוא לא אלוקים. הוא לא אלוקים. תראו את המצב הנפשי של האורח הרע. הוא כמה שעושים לו יותר טובה, ככה הוא נכנס יותר למצוקה. למה הוא נכנס במצוקה? כי זה מאיים עליו. הוא לא יכול לפרש את זה, וזה מאיים עליו. זה מאוד מאיים עליו. משום שאם כולם ציניקנים, ואם כולם אינטרסנטים, ואם כולם אגו, אז אנחנו מסתדרים, וכשאני עושה משהו נחמד, אני מרגיש מאוד טוב עם עצמי. אבל אם יש פה מישהו שהוא כנה, אם יש פה מישהו באמת בעל חסד, אם המערך, אם בעל הבית הזה באמת עסוק בי, אז זה מביא לי קריסה של תפיסת העולם של ההורי האחרה. שהוא הורי האחרה זה הורי שיכול להיות אדם טוב מאוד, רק הוא ככה גדל. משום שמישהו מציב לנגד עיניו מין הופעת חיים כזאת שהיא טובה באמת. אני יכול להיות אגואיסט כי העולם הוא אגואיסטי. אני יכול להיות עסוק בעצמי כי זה העולם, זה החיים. זה החיים. כשאני חורג קצת מהאגואיסטי שלי, קורה פה אירוע דרמטי ואני כל כך מרוצה מעצמי. אבל אם בא מישהו שבלי מילים, הוא רק טוב, הוא רק טוב. אבל הטוב הזה, ההורי אחרה במקום להיות עסוק בטוב הזה, הוא עסוק ב... הוא מרגיש חרדה קיומית. אם באמת בעל הבית הזה טוב, אז אני מנובל, כך הוא מרגיש. אם באמת בעל הבית הזה עסוק בי ולא בעצמו, אם כל תרחות שתרח הוא לא תרח אלא בשבילי, אז מה זה משליך על החיים שלי? אז איך אני... זה כמו קין והבל. הבל לא עשה מאומה, אבל איך אומר הרב? זה קין הולך לרצוח אותו. הוא חייב לרצוח אותו. כי קין בונה לו איזה עולם שקרי כזה, שאפשר להקריב בלי להקריב. אפשר להקריב מהבררה, אפשר לשלם מחירים בלי לשלם מחירים, והכל טוב, הוא חי בתוך השקר שלו. והבל, התמים הזה, אומר שאם מקריבים, מקריבים בתוך בין כל הלב, מבחורות צרנו וחלבן. ואז ואישו השם אל הבל מניחתו, ולקיים מניחתו לא שע. ואז שוברים את הרעי, כשמישהו מראה לך את כל הבעיות שלך, אז הפתרון הוא לשבור את הרעים. אם אתה שובר את הרעי, אתה יכול להישאר בתוך העולם הנמוך הזה. הוא לא מספך, היותר הרעי לא מספך, אין לך פצעים ואין לך בעיות. זה מסילה שאנשים נסללים לתוכה, נגרים לתוכה. האורח הטוב, האורח הטוב לפעמים פוגש בעיות. וכשהוא פוגש בעיות, הוא יודע שקשה. אבל כשהוא פוגש בעל בית חיובי, הוא יודע לזה, הוא יודע לשמוח בזה, והוא מקרין, הוא גם משנה. אבל האורח הרע, הוא לא מצייר. הוא נפגש בעולם כזה שאין. הוא נפגש בעולם שאין, ופתאום הוא רב יש... זה אורח, אתם זוכרים, זה אורח בימי קדם, לא בימי... הוא לא מכיר אותו. זה מאוד לא פשוט להיות אורח. משום שאורח, תיכנסו גם היום, אבל אורח, שוב, זה לא חבר שהזמנת כדי להיפגש. זה מישהו שנתקע, אתה מכניס אותו הביתה. הביתה, הבית, עד הדורות שלנו, ביתה חדר אחד. להכניס אורח הביתה, לתקוע מישהו, אם הוא חווה כך, לתוך האינטימיות שלי. ההורים והילדים כולם גרים בחדר אחד. האוכל, שוב, אין אוכל במקרר, ולא רוצים לסופר לקנות אוכל. זה מה יש. הוא מחלק מפיתו. בעל הבית מחלק מפיתו. זה מאוד מאוד לא נעים. למישהו הוא זר. אורח זה בדרך כלל מישהו זר. אנחנו פה בעירו של אברהם אבינו, יודע, מישהו הכניס, הוא לא הכיר אותם. מישהו זר, מישהו מצוקה זרה. מישהו מכניס אותי, זה הרעפת שפע כזה טוב. זה לא נעים. גם אני זוכר, כשהיה מגיע אורח, אז אנו מפנים את המיטות לאורח. אין... ברוך השם, רמת החיים עלתה, אז יש פתרונות נוחים יותר, טובים יותר. אבל מכניסים אורחים, יהודים מכניסים אורחים, זה תרבות שמכניסים אורחים, זה לא פשוט בכלל להכניס אורחים, זה תרבות שבחוץ לארץ היא הייתה מאוד מפותחת, היא עדיין מפותחת. אני זוכר שנסעתי לעשות ניתוח בארצות הברית, התארחתי אצל משפחה שלא הכרתי אותה מעולם. ידעתי בסדר, עכשיו אנחנו חברים טובים מאוד, משפחה של צדיקים גדולים. אבל שהשם ישלח ברכה והצלחה. אבל זה להכניס כמו ילד לתוך הבית. ושוב, אם אתה רגיל לתרבות של ציניות, אז אתה חלש, אתה מסכן, ופתאום החזק משרת אותך, ואתה מרגיש מאוד, מה אני הייתי עושה? מה אני הייתי גם עושה ככה, לא הייתי עושה ככה? בלית ברירה, תראו, הוא עושה את זה כאילו אין לו ברירה, הוא לא באמת לא יכול, הוא יכול. למה הוא יכול? איך אני יודע שהוא יכול? כי הוא נברא בצלם אלוקים, אז למה הוא יכול? למה הוא חש במצוקה כל כך? כי הוא רוצה להיות טוב. רק התרבות שהנדסה אותו היא תרבות שאמרה לו, נו באמת, נו באמת. היא אמרה לו שהוא פרייר במקום לספר שהוא צדיק. זה מה ש... בלי מילים, אתם יודעים, ההשפעה התרבות עובר בלי מילים. אז הוא חושב שהוא לא יכול. הוא יכול, זה יהיה לו קשה. הוא לא מצייר בנפשו. למה הוא לא מצייר בנפשו? ציור, מה זה ציור? ציור זה איך אני מפרש את החיים. איך אני קורא אותם. הוא לא ראה מודלים כאלה. כשהוא נפגש, הדמויות שהוא פגש זה לא דמויות שהם עושים טובות באמת. שוב, יכול להיות שהם טובים, אבל אנחנו בלולים מאש וחומר. יש לנו נשמה וגוף. אז מה הרב מסביר? הרב מסביר שבעל הבית באמת הוא מורכב. והאורח הרע מחפש, ככה הוא עובד עם עצמו. ככה הוא עובד עם עצמו. הוא מחפש את הבעיה, הוא מחפש את הבעיה כדי לנשום, כדי לא לצאת ממוטט, כדי לא לצאת מושפל. אז הוא חושב שהוא לא יכול, עכשיו הוא לא יכול, אבל תהליך ארוך, שבעיקרו, מה, בעיקרו זה לפגוש עם אנשים שעושים טוב באמת. שפוגשים דוגמאות כאלה, חוויות כאלה, חיים כאלה, אז הציור משתנה. הציור של ההורי אחרה משתנה. תראו, יכול להיות שההורי אחרה בעקבות מפגש עם בעל הבית יעבור תהליך, בסופו של דבר הוא ישתנה. המפגש אינו שום מפגש כזה. אז הוא מחפש בדין להקטין את הראשם הטוב. זה כאילו מבזות נראה פה, נכון? למה אתה כזה מנובל? האם הוא ירח אותך ואתה מחפש זה? כן, כי יש פה איזו זעקה של אצילו, מה, אני מנובל? אז כשאני לא אצל מנובל, אני חייב, במרכאות, להשחיר את כולם. אני חייב לכולם לגרום לכאלה ש... אז אני רגוע, אז הוא מחפש, הוא לא משקר, הוא מחפש בדין מתאים את הראשון הטוב. ואם ימצא הצדדים לייחס לרע, אם ייחס לרע, הוא לא ימצא, לא ימצא, אבל אם ימצא הצדדים לייחס לרע לקשור, אז הוא מייחס את זה. אז התמונה שלו ככה היא תמונה כזאת שמדגישה את הבעיות, מדגישה את הקשיים, מדגישה את מה היה פחות נחמד, לא נחמד. תראו, בעל ספרי חכמים מדייק פה שתי דיוקים, שתי דיוקים בגמרא. דיוק אחד לא כתוב בנוסח שמודפס פה בעין היה, אני לא יודע מאיפה הם הדפיסו. הגמרא בברכות אצלנו בבלי כתובה קצת אחרת. מה הם שני ההבדלים? ההבדל הראשון שהרוח הטוב הוא עסוק במעשה ולא בתוצאה. שימו לב בגמרא, כמה טריחות טרח בעל הבית לפניי, כמה יין הביא לפניי, כמה בשר הביא לפניי, כמה גלוסקאות הביא לפניי. הוא מתעסק בעיקר בהשקעה של בעל הבית, הוא הביא, הוא טרח. לעומת זאת ההורה אחרה, יש פה למישהו ברכות? נקריא מתוך הגמרא, תודה רבה. אחד יספיק לי. תודה. אז הנוסח בגמרא פה הוא קצת שונה. אני לא יודע למה התפיסו פה את ה... כאילו פה התפיסו כאילו האורח הרע והאורח הטוב אומרים אותו דבר. אבל הם אומרים קצת שונה. אני אקרא את הניסוח הזה, יש לזה השלכות. לא לכן, אבל אתם יודעים שכל עוד שבגמרא היא מופיעה בצורה אחרת. אבל אורח רע אומר, מה תורך תרח בעל הבית הזה? עכשיו ההבדל. פת אחת אכלתי, חתיכה אחת אכלתי, כוס אחת שתיתי. כל תורך שתרח בעל הבית זה, לא צריך לה בשביל אשתו ובניו. בסדר, בעין היה כתוב שאומרים אותו דבר, רק המסקנה היא אחרת. אבל בגמרא שלנו מודפס שההורה הרע עסוק בתוצאה, לא במה הוא תרח, אלא במה קיבלתי. זה ההבדל הראשון. מה אני קיבל? לא כמה הוא השקיע. והבדל שני שהוא הרבה יותר דרמטי, זה שאיך הם קוראים? מה היה שם בסעודה? על זה באמת אפשר להתווכח. היה שם יין, בשר וגלוסקאות, כך האורח הטוב אומר. מה האורח הרע אומר? פת אחת אכלתי. מה זה פת? זה גלוסקא או פת? קודם כל הוא מעביר את הגלוסקה מהסוף להתחלה, אבל הוא קורא זה פת. גלוסקה זה מקובל לתרגם, זה עוגה. עוגה, אני יודע, עוגה זה פת הבא בכסנימי של הגמרא, אבל גלוסקה, אם זה גלוסקה, זה מנה האחרונה, לפי הסדר, נכון? מבשר, יין, ובסוף גלוסקה. זה בארמית. אז גלוסקה נאה, זה שם נמצא גלוסקה נאה, נכון? תוספות אומר, בשביל זה בודקים חמץ, שמן צוע גלוסקנה, זה לחם מאוד מאוד משובח. הוא אצלו זה לא גלוסקה, זה פת. במקום בשר יש חתיכה אחת אכלתי. הוא לא רק מדבר על תוצאה, הוא מאוד מגמד את זה, מאוד מקטין את זה. הוא צודק. אפשר לקרוא גלוסקה פת. יש הבדל אם אתה אומר, גלוסקה או פת, גלוסקה זה לשבח. אכלת חתיכה, חתיכה של מה? חתיכה של בשר, הוא מתכחש. הוא נמצא בהכחשה כזאת. אורח אתה אומר, הוא עבד קשה בשבילי. זה טוב לו, הוא נהנה מזה. החיים שלו טובים. זה הפסקה הבאה, זה המילים הבאות בתוך דברי הרב. כן, נפש צדיק הזקה, המוכנת לעשות טוב. הוא אינו מצייר בנפש שעושה טוב, ונפש הצדיק מוכנת לעשות טוב. הוא גדל בתרבות כזאת, הוא גדל בעולם כזה, או שהוא בנה את עצמו. שברור לו, שהוא מתאמץ בשבילו, הוא אומר, איזה מתוק הוא שמתאמץ בשבילי. כיף לו. ההורה אחר הוא נכנס יותר ויותר לדיכאון, ככל שיותר מפנקים אותו, כי כל הזמן כל אוכש לו, ולמה אתה לא עושה ככה? ולמה אתה לא עושה ככה? ולמה אתה לא כזה? או שיגיע אני מנובל, הוא לא מנובל, הוא באמת לא מנובל, הוא פשוט גדל בעולם אחר. הוא גדל בעולם אחר, הוא גדל בעולם שהמסקנה שלו, נזכרתי היום... סיפר לי לפני הרבה זמן מישהו שגר בתל אביב הלך עם מישהו יקר הלך עם הנכד שלו ברחוב בתל אביב ופתאום הגיע כלב כזה שהתחיל לרחרח את הנכד והנכד היה מבואה קצת אז האישה אמרה לו ילד לא מפחדים מכלבים מפחדים רק מבני אדם מסקנה כזאת, איך הגיע למסקנה כזאת שלא מפחדים מכלבים אני יכול להבין, אבל למה מפחדים את בני אדם? היא יכולה להיות אישה מקסימה, אישה טובה, פרשנות שלה על החיים, לפחות פרשנות שמפני אדם צריך לפחד. מי שבא בתוך צורת חשיבה כזאת, בתוך צורת, זה ציור, זה לא צורת חשיבה, זה משהו הרבה יותר עמוק. זה תובנות שנטבעים במעמקי הנפש, ככה הוא מזהה את זה. אז הוא לא רוצה להרגיש שתמכו בשבילו. אבל אם אני אורח טוב, אז אני יודע איך אני הייתי נהנה לבשל, והייתי אומר, איזה יופי שבא האורח, איזה, ובאמת, אני יודע, אז ברור שהוא כזה. אז אתה נהנה מהאירוח, האורח הרע סובל מהאירוח, סובל. כמה שיותר מרעיפים עליו, אז יותר מגמדים אותו, יותר הוא מרגיש, סותרים לו, יותר מוכיחים אותו, יותר משפילים אותו, אבל איפה אתה? אז או שיש בו איזה ענבה מדהימה, הוא אומר, אני לא בסדר, אני אגדל. או שהוא תורח בלחפש את הבעיות. והוא מסכן, החיים שלו מסכנים. משום שקשה לו מאוד לקבל את הפינוק, קשה לו לקבל את השפע, קשה לו לקבל מה. אז הוא לא רוצה להיות עסוק, מה תורחים בשבילי? והוא מנסה להקטיב, מה הוא אכל? הוא אכל גלוסקה והוא אכל פת, זה לא מה הוא אומר. מה הוא אומר, תדעו, הוא לא אומר את זה לאף אחד. הכל בראש, איך הוא מסתכל על המציאות? הוא היה אומר, הוא לא צריך להגיד את זה, נכון? זה מה האומר שלו. אז הוא אכל בשר והוא אכל חתיכה אחת. זה הוא מאמלה לעצמו את החיים. הבעל הבית לא יודע מה, הבית לא אכפת לו מה יגיד אלא מה לא יגיד. אבל נפש צדיק הזקה, הוא מוכנת לעשות טוב. הוא מפרגן, הוא שופך. יכול להיות שהוא לא כזה צדיק, אבל התרבות היא תרבות של צדיקות. כשהוא משקיע, הוא נהנה להשקיע. כשעושים לו טוב, אז הוא נהנה מהחיים, אם אפשר לומר ככה. תשקיף על ההשגחה האלוקית, הרב קפץ פה, אתם רואים? עד עכשיו זה היה משל ועכשיו זה נמשל. עד עכשיו דיברנו על אורח אצל בעל הבית, ועכשיו אנחנו מדברים על אדם בעולם. כי גם אנחנו אורחים אצל בעל הבית. כי גם אנחנו באנו פה להתארח אצל, בעולמו של אלוקים. והעולם הזה קצת מורכב. יצא לכם להיות פה, נכון? אז זה מורכב. לא הכל מצחיק, ולא הכל נחמד, ולא הכל מתוק, ולא הכל קל. יש בעולמו של המארח האלוקי מורכבויות, קשיים. אז מי זה העולם הזה? איזה מין עולם אנחנו חיים פה? על העובדות אין מה להתווכח. העובדות הן לא קשורות להשקפה שלך, תפיסת העולם שלך. העולם הוא אותו עולם. אותו עולם. כי יודעים שאורח טוב או צדיק גדול, אף אחד לא הבטיח שלא יהיו לו צרות. אתם קוראים תולדות חיים של צדיקים, לא תמיד הכל פשוט שם. ממש לא. אין צדיק שהחיים שלו הם בלי בעיות. בלי בעיות. צדיקים ידעו לפעמים הרבה סבל, בטח, הרבה סבל. אז הם נפגשים בעולם הם יודעים בעולם הפרטי שלהם ובעולם של כלל ישראל, לא תמיד הכל היה זורח, לא תמיד היה הכל פורח. אז צדיק כזה, כשאורח טוב כזה מביט בעולם, באיזה עולם הוא רואה? מה יש בעולם שהוא? כן נפש צדיק הזקה. המוכנת לעשות טוב, תשקיף על ההשגחה האלוקית בעין טובה. למה? כי מנפשו יחזה שרצונו רק לא טוב. אם אני כזה, אם אני רוצה, אני לא תמיד מצליח, אבל אני רוצה לעשות טוב. אז באופן מיידי, זאת הפרשנות. אז תשאלו מה השאלה של פרשנות, זה לא שאלה של פרשנות. זה גם כן, זו סוגיה שאני לא נכנס אליה עכשיו, סוגיה צפיית הישועה. כשאתה מפרש את הדברים אחרת, הם משתנים גם. אבל זו סוגיה גדולה שצריך לדבר עליה בנפרד. הדוגמה שאמרתי קודם. אבל אתה פוגש את אלוקים. אתה מפרש, אתה מדעי יותר, אתה מדויק יותר, אתה צודק יותר, ואתה שמח יותר ועוצמתי יותר. אתה חי בעולם טוב. כי זה נכון שבעל הבית טוב. באמת הוא טוב. על כן יהיה בטוח כי הכל נעשה לטוב. סליחה, דילגתי. כי מנפשו יחזה שרצונו רק להטיב. ומילה יוצא בנפשו הכישרון הזה אם לא מאור העליון טוב ומטיב. כשאני טוב, זה טבעי. באמת העולם הוא טוב. אנחנו יודעים את זה, אנחנו מאמינים בזה. באמת אלוקים טוב. אז יש קושיות, יש הרבה קושיות. יש לנו 1400 קושיות משמחת תורה, נכון? בטח, הרבה קושיות. ועוד 139 קושיות יש לנו עדיין בעזה, נכון? קושיות גדולות יש לנו. בטח שיש קושיות. כל הפצועים, אני צריך לספר, כולנו בקושיות גדולות, כולנו בדאגה גדולה, כולנו בתפילות, כולנו במלחמה, יש הרבה קושיות. רק עכשיו היו עוד הרבה קושיות, קודם כל יש עוד כמה קושיות, אם לא שמתם לב. אבל על כן יהיה בטוח, כי הכל נעשה לטוב. והרעות המתרגשות בעולם, יש רעות שמתרגשות לעולם, אז ברור שיש להם אחרי טובה. יש להם אחרי, זה תהליך, ברור זה קשה, ברור, כי הוא יודע מהחיים שלו, שהוא כזה.
הוא יודע מה ההורים שלו, יודע מה השכנים שלו, יודע מה החברים שלו, שיש בעיות, זה מסתדר, זה לא רק מסתדר, זה חלק מתהליך, לפעמים, כן, גם ההורים שלו לקחו אותו רופא שיניים בדמת קטן, אז הוא יודע שבסוף זה היה משהו טוב, הוא לא יודע, החוויה הצרובה בעומק אישיותו, הציור שלו, על זה אנחנו מדברים, הציור זה התשתית הנפשית שהיא הרבה מעבר למילים, הרבה לפני המילים, והיא התבניות שלפיהם אתה מפרש את העולם, אבל זה נכון, זה נכון. למה זה נכון? כי ההורה הרע כתוב פה לא יכול, הרב כותב פה עוד פעם לא יכול. הנפש הרע לא תוכל לצייר כי אם רק רע, פעמיים כותב שהוא לא יכול. באיזה חוצפה אני אומר שהוא כן יכול? למה אני אומר שהוא כן יכול? כי גם הוא נברא בצלם אלוקים, מה זה לא יכול? כי העולם הוא באמת טוב. כי המערך הזה שהדוגמה שבן זונה המציא, אני לא יודע מה הוא המציא, זו דוגמה פיקטיבית. אבל אלוקים הוא טוב, הוא באמת טוב, כן. אנחנו ב-3,800 שנה. ב-3,800 שנה האלה היו הרבה רגעים טובים, והיו הרבה נחלי דם ואיסורים ופורענויות ופוגרומים וחורבנות בית מקדש ושואה ואילות דם, ואנחנו יודעים שהעולם הוא טוב. ואם היהודיה מספרת לאדיה שהעולם הוא טוב, והיא שמחה בו שהוא מופיע, והיא משקיעה בו את הנשמה, והיא מספרת לו שהוא הדבר הכי גדול בעולם, והכי מואר בעולם, והמשפחה שלו עוטפת אותו, העולם הוא טוב. קשה, כן, בטח. ובתור יהודים עברנו קצת יותר, אנחנו מבוגרים, אז הצלחנו לסבול יותר, ורדפו אותנו, נכון, ואנחנו לא איבדנו מעולם את האמון בטוב, השם לכל ברחמה וכל מעשה. איך זה מסתדר? אז מסתדר, ילד יהודי גדל בבית כזה שבסופו של דבר הוא מאמין בטוב הזה, אז לכן כתוב לא יכול ולא יכול, ואני חושב שבלי חוצפה אני אומר הוא כן יכול, כי באמת העולם פה טוב, זה לא איזה עולם כזה, המורפי כזה שתעשה איתו מה שאתה רוצה, הוא נתון לשיקולך, הוא באמת טוב. משהו גרם, אולי בגרם צוקות, משהו גרם לך, לא, שאתה לא מסוגל לצייר בנפש, עושה טוב. וקשה מאוד לשבור ציור כזה. שוב, לא רק שאם אתה נותן דוגמה אישית, אתה אומר, אני אתן דוגמה אישית. גם אם אתה בא בסטיינים, אתה בא בלי ענבה, זה בכלל קטסטרופה, אתה לא רואה אתן דוגמה אישית. אבל גם אם אתה בא דוגמה אישית, אז זה מתנפץ עליך, כך כתוב פה, נכון? אתה תגיד, אני ברוך הענבה, אבל תראו, אני זוכה להראות להם שחיים של תורה, אז הם יחפשו את הדברים הרעים. מי יחפשו את הדברים הרעים? יצורים דמיוניים כאלה, הורי אחרא, אני לא אמרתי יש מישהו כזה באמת. אם המערך שופך, אז הוא לא כך כמה מי שבערך. אם יש למערך קצת שכל, כנראה למערך יש קצת שכל, אז הוא מתחיל להבין שההורי אחרא הזה, אחרי זה הוא גם יפתח עליו תיק, נכון? אחרי זה הוא יספר השכנים. אולי הוא גם אומר... המפרשים פה דנים בסוגיה, ראשונים דנים בסוגיה, אסור לו להגיד, מה זה הוא אומר? לאורח הטוב אסור להגיד, נכון, אתם למדתם בהר מציע פרק שני, שהוא שפיז, תמיד חכם, אסור להגיד לכולם שהוא מרח יפה, כולם יבואו אליו. ולאורח הרע, בטח אסור לדבר ראשון הרע, נכון? אז הם אומרים, הוא לא מגלה לאף אחד, הוא לא... ויכול להיות שהאורח הרע גם לא כל כך שומר על הלכות שמירת הלשון במסגרת הזה, אז הוא גם מספר לכולם, תשמעו, הייתי אצלו, והוא נתן לי פת אחת רק בשבילי, והוא מצא את הבעיות, הוא מציף אותם. אם המערך רגיל יכול להישבר, הוא לא יישבר, למה? כי הנפש הוא מצייר טוב, מעליבים אותו לפעמים. הוא יודע להעליב, כתוב בפיוטים בימים נוראים, אז הוא מלך עלוב, זה לא כמו העברית שלנו. מלך עלוב בעברית של הפיוטים זה מלך שמסכים שיעליבו אותו. מסכים שיעליבו אותו, כמו אבא ואמא לפעמים מסכימים שיעליבו אותם, כשהבן עובר איזה משבר התבגרותי. אז גם מערך טוב, מוכן שיעליבו אותו, הוא לא נהנה מזה בכלל לא. יש לו דברים יותר חשובים, הוא ממש לא שמח. אז הוא מסכים להעלב. אז מי שבטוח, נפש הצדיק, על כן יהיה בטוח כי הכל נעשה לטובה, והרעות המתרגשות בעולם יש למחרית טובה, הוא לא ישמח בחייו, שזה תוצר לוואי, זה לא מטרה. אבל איכות החיים שלו אחרת לגמרי, טוב לו בחיים, זה אותם חיים, אותם עובדות, אבל הפרשנות שלהם, המגמות, איזה כוחות פועלים פה. אז הוא לא מאוים, הוא לא חושב שכל דבר נגדו וכולם כאלה. כשמישהו מפנק אותו, אז הוא בטח מזהה את זה, ובטח על כן, אם אין לי שמח בחייו, יהיה עובד השם באמת, וליבו טוב על הבריאות. איך זה קשור לבריאות? בטח בבריאות, נראה את זה מיד בהרחבה. כי הסיפור שלנו הוא אורח ומערח, הסיפור שלנו, המשל שלנו זה בריאות, רק אני משל זה על אלוקים. לעומתו נזכר, נפש הרע שלא תוכל לצייר כי אם רק רע. תשקיף גם כן על העולם, עכשיו עברנו מה נמשל למשל, עכשיו זה אלוקים, לא רק על בעל הבית. ותתייאש מכל צדדי החיים שתוכל לדון אותם לרעות, תתייאש, זה מראש אתה יודע שהעולם מראש, ואחרי זה רק ההוכחות. ובסדר, אז הוא לפחות לא מרגיש שהוא הכי גרוע, כולם כאלה, בזה הוא מתנחם שכולם כאלה, והעולם שלו, עולם מגום מאוד, ולהקטין לטובות בקטנות ערך, בקטנות ערך, אז הוא חי בעולם כזה כואב, בעולם צער, בעולם מסוכסך, בעולם שכולם אוכלים את כולם, או לפחות מנסים להסתדר איכשהו ולרקום איזשהו מערכות יחסים. בריתות הוא לא מכיר, גם כשאומר ברית, אז אם הרב ציון לא אהב את הביטוי ארצות הברית של אמריקה, כי ברית זה מילה קדושה, ברית זה ברית מילה, ברית זה כתרי שמות. ידידתנו הגדולה, אמריקה, שאנחנו חייבים לה הרבה טוב, אבל ברית, מוכניות לא נלמד ממנו, נכון? לא זה התפקיד שלה. אז אפשר לקרוא לה, אמריקה אפשר לקרוא לה. לפעמים גם שם אנחנו יכולים להיות אורחים טובים ואורחים רעים. אז זה לא ברית. מי שלא מאמין בטוב הפנימי, אז הוא לא קורא ברית. הוא יוצר קואופרטיבים. איך קוראים לזה? תאגידים. שיש כל מיני עורכי דין שמנסחים את הניסוחים. יש הסכם קדם ניסויים, כדי שאם מישהו פה יאכל את הראש למישהו, ומישהו יעשה, יפגע במישהו, אז כבר עכשיו ניפרד כידידים. בוא נכבע את הסדר. אבל כשמישהו מאמין בטוב, אז הוא מוכן ללכת לברית. זה קשה, הוא מוכן למסור את הנפש, הוא מוכן לקפוץ, לסגור את העיניים ולהרניח את עצמו בידי מישהו אחר. ותמה הבחירה הזו ביד האדם? למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ככה? כדי שתהיה מקושרת בעקב הנפש הטובה. גם כן ערבות החיים ושקיטת הערבות בעולם הזה. בעקב הנפש הזה היא בעקבות, כאילו, אגב אורחה, באופן טבעי כזה. הנפש הטובה, אז החיים שלה חיים מהירים, החיים שלה, אני חושב, אני אנסה להיזכר בתלמידי החיים הזקנים שזכיתי לפגוש מהדור הקודם, וכל הזיכרונות שיש לי, אני לא, זה תמיד חיוך כזה, חיוך כזה, לא מתגלגלים מצחוק, לא, זה סתומי לפעמים, לא, אבל המבט הפשוט הוא מבט טוב, טוב, עיניים טובות, מבט טוב, נעים, לא תמיד, לא בגלל שעליהם קל, בגלל שהם אורחים טובים, בגלל שהם מזהים את הטוב, הם מזהים את הטוב בקרבם, אז הם באמת באופן כנה ומדעי, הם מזהים את הטוב בכל רחבי העולם. אז יש ערבות חיים ושקיטת לבות בעולם הזה. והם לא מתוסכלים, וכל מה העניינם שלהם מלאות קנאה, ומה הוא הפסיד, ואיך אפשר לקנות, ומה להסתדר, ומה לעשות, כי העולם הוא טוב. ובטובת העין, לגבי השגחה העליונה, אתה לא גם כן טובת העין, לבריאות באהבה ושלום. עכשיו הגמרא מוכיחה, לא מוכיחה מסבירה. על אורח טוב מה הוא אומר, מביאה פסוק מאיוב. על אורח טוב, היא מביאה פסוק על אורח רע. אני אקצר מזה מאוד, כי אני רוצה לחלק האחרון. זכור, על אורח טוב מה אומר, זכור כי תשגי פועלו, אשר שוררו אנשים. כשאת זה הרב מסביר, אני לא קורא בפנים, אבל המפגש איתו, כך אני מבין את הרב, בסדר? מפגש של איש כזה, זה מפגש שגורם לשירה. שמה זה שירה? שירה זה לא הפרוזה, זה לא המבט האינפורמטיבי, הטכני, אלא אני מספר מה היה. שירה זה עומק, שירה זה אומנות. שירה זה מה שמעבר. מה אומן יודע לעשות? אומן יודע לקחת רגעים פשוטים בחיים ולהראות לנו שהם בכלל לא פשוטים. הוא לוקח איזה מפגש בנאלי ועושה מנו שיר שכולנו מתרגשים. נכון, צלם, לוקח תמונה, הוא מצלם איזה משהו כזה והוא קולט בעין העדשה משהו שכולנו לא שמנו לב, וכשרואים את זה, וואו, איזה רגע מיוחד. אומן יודע, אמנות זה שירה. אומנות זה משהו שקוף כזה שתלוי בעין הטובה שלך. מי שיש לו עין טובה, מי שאורח טוב, מי שנפגש איתו מרגיש שהוא פגש מישהו, קוראים איזה רושם. רושם, בספרים פנים קוראים איזה רשימו. אתה נפגש עם אדם כזה, אז הוא מטביח לך רושם. אתה לא יודע לבקרות, היה כיף איתו, היה נעים איתו. זה, אני לא יודע בדיוק מה אמר, אבל זה מעניין. לא רוצים להפסיק לדבר איתו. אפשר להתווכח איתו, אפשר לריב איתו, אפשר דעות הפוכות, נכון, אבל משהו מתוק בו, משהו, איך הוא כותב? אשר שוררו אנשים. אשר שוררו אנשים. אנשים לא מתחילים, אומרים שירה, כאילו, קרה פה משהו. לא ראיתי עוד אחד. קרה פה משהו, אני יכול לחלוק עליו. את יכולה משנה פתרק עליו, אתה אומר, כל שרוח הבריאות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. וכל שאין רוח הבריאות נוחה ממנו, אין רוח המקום נוחה. זה השוואה שהיא נראית לא הגונה, לא פרית. למה להגיד שרוח הבריאות היא פרמטר לרוח המקום? כי הבריאות לפעמים חיים בעולם קטן, ובעולם עקום, ובעולם מעוות, בעולם מהונדס, והוא לא חי מהאמת, והצדק, והוא לא מוכן להיכנע לחץ חברתי, והוא אומר, למה כל שרוח הבריאות נוחה מרוח המקום? לא נכון. הוא דואג לרנטינג גבוה, מה זה קשור? וכל מי שאין רוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום ממנו, הוא לוחם מלחמות השם בגבורה, בגלל זה אין רוח המקום נוחה ממנו. אז לא כתוב שאוהבים אותו, רוח נוחה. רוח נוחה יכול להיות שכועסים עליו, יכול להיות שחולקים עליו, יכול להיות שחושבים שהדעות שלו מסוכנות, אבל יש נוחות איתו, מרגישים איתו נעים, מרגישים איתו נוח. מרגישים איתו נוח. יש מאבקים, אנחנו יודעים גם בציבורית הישראלית, שיש אנשים שלא תמיד אמרו דברים נוחים, ולא תמיד אמרו דברים נעימים, ולא תמיד אמרו דברים שיש להם פופולר לדוגמה, אבל עם ישראל קיבל אותם. אבל כי יש שם איזה משהו שהוא שקוף, הוא לא עובדתי, הוא תלוי בלב שלך, אם אתה אורח טוב או אורח לא טוב. אז מפגש עם אדם כזה של אורח טוב, זכור כי תסגיד פה, לא שרשורו אנשים. משהו כזה ש... מי זה האיש הזה? כאילו, זה מעניין. הוא אומר שירה. למה הוא אומר שירה? כי הוא חי שירה. כי הוא חי את מה שמעבר. כי הוא רואה אותך. הוא נוגע בשירה שבתוך הלב שלך. כשהוא רואה, הוא מסתכל על בעל הבית, אז הוא בעצמו אומר, יאו, הוא מתרגש מהחיים. יש לו חיים עשירים, חיים אלה. יכול להיות שהוא אדם הכי פשוט שבעולם. הגיוני גם שהוא אדם פשוט. הוא לא תמיד חייב להוכיח את עצמו בכל מיני הישגים אחרים. אבל מישהו כזה ש... שעוררו אנשים, נפגשו איתו, שוב, זה, הוא לא משנה כי הוא זה מהדעות, הוא לא מנסה להגיד על דברים כדי שיחשבו שהוא נחמד, לא בכיוון בכלל, לא עולה על דעתו, כמו שהוא לא צריך להתייחס באופן כאילו עם מישהו אחר, כי הדעות שלו, הוא מתו, האדם השני, על האורח רק תיד, יראו אנשים לא יראה כל חכמי לב, לא יראה כל חכמי לב, הכוונה שמפחדים מנו, ככה פרשן מסבירים, מפחדים מנו, אומרים על איוב, זה פסוקים איוב, שהוא איתי למה יתראה לציבור. מפחדים ממנו, למה מפחדים? מישהו כי הוא מפחיד. הוא מסתכל עליך בצורה ביקורתית, הוא חושף לך את הרעשוב, זה עובר בלי מילים. אם הוא אומר את זה, מילים זה הרבה יותר גרוע. אבל אם מישהו שופט אותי, ואם מישהו מתמקד בבעיות, שיש לי בעיות, אז בפנים אני מרגיש לא נעים, בפנים אני מרגיש שבואו נלך כמה צעדים אחורה, כמה צעדים אחורה, לא ירוק חכמי לב. חזל אומרים שהגמר אומרת שהוא לא יזכיר את תלמידי החכמים, בנים את תלמידי החכמים, אנשים רציניים, לא. לא רוצים להיפגש איתו, חשים איזה ריחוק, אבל אני מדלג לחלק, זה החלק המרכזי פה, אני מדלג דווקא אל אחרי המספר 10, אתם רואים? מתוך התוצאות, בואו נקרא קצת קודם, מתוך התוצאות שבאלו שתי הנטיות, נבין שהדרך האמיתית שעליה ובגללה נוצר אדם, להיות בעל עין טובה נגד המקום, הכוונה כלפי הקדוש ברוך הוא, והנה כלפי הבריאות, ולקנות בנפשו מסוגש, ולקרות טוב לאדון כל ברוך השם, ברוך הוא, והתענג על השם, והתענג לך משהו לבך. אנחנו מתחילים את החלק האחרון של הסוגיה. ומתוך העין הטובה, הרב מוסיף פה איזה משהו שכביכול לא קשור באופן ישיר לדברים. כביכול, ומתוך העין הטובה יבוא כל טוב, וממנה יוצאת, ואליה שבה מידת הסבלנות המשובחת. סבלנות זה מילה קצת ישנה, בימים שלנו אומרים קוראים לזה סובלנות, בסדר? סובלנות. סובלנות זה היכולת להכיל, לתת מקום לאנשים שחושבים אחרת ממני. זה אנשים שחושבים מחשבות שהן לא פשוטות, מסובכות. וממנה יוצאת מעין טובה, זה המקור לסובלנות. בלי עין טובה אין שום סובלנות. יש סובלנות גבוהה, מיד הסביר. אותה שהיא משכללת את העולם, מביאה אותו לשכלולו, את העולם שיכולו. לא, אני אקרימה עכשיו סובלנות, למרות שכתוב סובלנות, בסדר? לא הסובלנות המביאה להכירת כל טוב מן העולם בשביל הפזזות שבה. אין סובלנות שהיא לוקחת דברים רעים, והיא מתייחה, הכל בסדר, הכל בסדר, תביא רעל, תביא מוות, תביא כליון, תביא פשע. הכל פזיזות, חוסר העמקה, חוסר בחירה רצינית, חוסר עומדן דעת. מניסיון למצמס את הכל, זה סובלנות קטסטרופלית, ברור שלא. כי הסבלנות הרעה באה מתוך ההחלטה הרקמית, שהכל שמן ואבל וריק, ואין יתרון לתכונה על תכונה. מתוך שכל הנטיות האנושיות קונצה בכלל הכל אבל. זאת הסבלנות מבעלה עולם, והיא מעין רע. עין רע, הכל רע, אז הכל רע. אז הסבלני לה הכל רע, כי הכל רע, מה זה משנה? זה גרוע וזה גרוע, אתה מתלבט אף פה שלא תלך יצא גרוע מאוד. יצא בעיות, הדעה הזאת בעיות, זה לא, הכל ריק, הכל ריק. כשמישהו בעין רעה, אז הוא לחוד בתוך חוסר יכולת שלו לצייר בנפשו, עושה טובה. אז כך הוא מפרשן את העולם. זה, בעל הבית הוא רק דוגמה. כולם, כל בעלי הבית הם כאלה. אז מה זה שנה? מה אתה רב? תן לו ותן לו ותן לו. הוא כאילו פלורליסט, הוא כאילו רב גווני, הוא חסר גוונים לחלוטין. אין לו שום פלור, אין לו שום גוון, אין לו שום טעם, אין לו שום צבע. הכל חסר משמעות. אתה רוצה תתאבד, אתה רוצה לדפוק את הראש בקיר, אתה רוצה... זה עולם מיואש כזה, שכלפי חוץ נראה כזה פתוח, כולל ורב תרבותי, ובעצם זה כולנו, לא אכפת לנו מאף אחד, ננסה ליצור איזה גבולות כאלה, בודדים כאלה, ננסה ליצור אווירה חיובי. הסובלנות כאן, סובלנות רעה, זה החלטה רקנית, החלטה זה קביעת, כמו פסק דין חלוט, קביעת עמדה, זה העולם, שהכל שומם, הכל חסר יכולת להפריח משהו, הכל ריק. כל הנטיות, הכל אבל, לא נתלם בני אדם אבל, העולם אבל. אז יכול להיות שהוא צדיק, כי הוא מתאמץ, כי הוא מאמין, יש רבה, יש תורה, אבל הכל קשה לו, הכל רע לו, הוא ביקורתי כזה, הוא קשה לו להסתכל על דברים. זאת הסבלנות מבלה העולם, רע מעין רע. היא לא סבלנות כזאת, הוא מדבר רב על סבלנות אחרת. כי אם סבלנות תאורה מפני ההכרה האמיתית, איך יד השם אוחזת בכל ההפכים, לתקנם, לקשרם ולאחדם. על ידי תיקוני כל חסרונותיהם. כמו הצדיק הזה שהוא רואה שגם הרעות המתרשות בעולם יש להם אחרית טובה. אז הסובלנות האמיתית היא סובלנות מאוד ביקורתית. יש לה אמת ויש לה דרך. והיא לא מוכנה לכל כל דבר. והיא יודעת לזהות בעין מדעית, חריפה וביקורתית את הבעיות. אבל היא מבינה והיא יודעת שהדרך ארוכה. והיא יודעת לזהות שגם מי שחולק עליך, לפעמים אתה מתארך אצלו, יש לך הרבה מה לקבל ומה הרבה ללמוד. יש לפעמים לעלות ניצוצות, זאת אומרת לברר בירורים. לקחת טוב מתוך המורכבות, מתוך הבעיות, יש גם כמה דברים טובים, ויש משהו יותר מורכב, יותר דורש עוצמה. לעלות ניצוצות זה להבין גם איך דברים בעייתיים בעצם בעומק שלהם דברים חיוביים, ואפשר לקבל אותם ואפשר להכיל אותם. על ידי תיקונו כל חסרונותיהם, למה אני צריך לפעול לו? אז אדם שיש לו עין טובה, זה אדם סובלני, זה אדם שפתוח אל עין אלוקי, זה אדם שיודע שלא הוא מנהל את העולם, ואלוקי מנהל את העולם. אם אילה הוא פתוח, באמת, הוא עקרוני ולא מבטר, אבל הנפש שלו קשובה, הנפש שלו סקרנית, והנפש שלו מתעניינת, ויש לו, הגמרא אומרת, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על רוב פשעיו. יש פירוש פשוט כזה, שאם העליבו אותך ואתה סולח, אז יסלחו גם לך. אבל זה לא פשעת הברייתא. פשעת הברייתא זה כל המעביר על מידותיו. המידות שלי זה העקרונות שלי. המידות שלי זה מקורות העוצמה שלי. למה שאני אעביר מידותיי? למה שאני אעביר מידותיי? גם מה שכתוב פה. כי כשיש עין טובה זה יוצר סובלנות. זה יוצר עמדה הרבה יותר סקרנית על העולם. מכבדת את העולם. ממילא קשובה כשאלוקים מדבר איתך במנגינה אחרת מאשר המנגינה שאתה מכיר. אז יש לך את היכולת לזהות בפנים שאולי עכשיו השפה היא קצת שונה. אולי עכשיו אתה הולך לפי תבניות ופתאום התבנית משתנית. אנחנו פה בבית מדרש מגדילים תורה בישראל. אנחנו מאמינים שזה ישועת ישראל, גם בעולם, גם מבחינת בניית העולם הפרטי שלי, מבחינת המשפחה שלי, מבחינת האישיות שלי, וגם מבחינת העולם והאנשים זקוקים ל... להגדלת תורה, להתמסרות, לשים בעוז ובגבורה ובאומץ, הרבה דברים יקרים וחשובים בצד, כי עכשיו אנחנו נוגעים בלב של הלב. אבל אנחנו עכשיו נמצאים בתוך תהליך שבניגלה התחיל בשמחת תורה, בנסתר כנראה הרבה קודם, שבי ברוך הוא מזעזע לנו את אמות הסיפים, ודורש מאיתנו להסתכל בצורות חדשות, לא להסביר לאנשים אחרים למה הם לא טעו, דורש מאיתנו להתמלא בסובלנות ומכל מיני כיוונים, מכל מיני כיווני דרכים. אני עכשיו משתף אתכם במשהו שהוא מעסיק אותי ומטריד אותי, אולי גם אתכם, הוא באמת איזו השלכה צדדית של השיעור. אני חייב לשתף אתכם. אתמול נפגשנו כמה ראשי ישיבות עם נציג בכיר מהצבא, שסיפר לנו על מצוקת כוח אדם קשה של הצבא בעקבות המלחמה. מכל מיני סיבות, צהל נערך במשך שנים ארוכות לצבא קטן, סגר בחטיבות מילואים, קרא זה צבא קטן וחכם, זה את הבעיות אתם מכירים וכו'. וחלק מההבנות החדשות זה שהצבא שלנו צריך לגדול. מצד המחירים העתידיים, וגם עכשיו במלחמה, המלחמה לא נגמרה כמו שאתם יודעים, ולא כל האיומים הוסרו. אנחנו לא סתם ממשיכים להגיד אבינו מלכנו בתפילה, וזה לא מייבש אותנו, ואנחנו לא נכנסים משגרה. אנחנו במלחמה, אתם זוכרים את זה טוב. אתם לוחמים גדולים כולכם. זה שבית מדרש מחזיק פה מעמד ככה באש ובלימוד, למרות שכל הבוגרצים וכל האברכים לא פה, זה למרות כל החברים שלכם, השאלות שלכם, זה צלש גדול מאוד ורציני. אבל בא מפקד בכיר בצבא, מי שאחראי על זה, הוא אחראי על זה, והוא אומר ש... הוא לא אומר לסגור את הישיבות,
הוא אומר שחסר, חסר הרבה מאוד. נפלו הרבה, ושאריכו ימים נפצעו הרבה, והמילואים, גם אם תתגייסו מחר כולכם, זה לא יעזור עכשיו. כי אתם תצטרכו לעבור הכשרה, הוא גם לא מבקש את זה. הוא גם לא רוצה את זה. אבל הוא אומר שחסרים חיילים. חסרים חיילים. חסרים הרבה חיילים. ואנחנו יודעים תמיד שאנחנו לומדים תורה, אנחנו יודעים שתמיד אנחנו חייבים במלחמת המצווה הזאת. זוועת ישראל מהצער, אין פה צפה ומצפצף. אנחנו דוחים גיוס, כי הצבא תמיד אמר שאפשר לדחות גיוס. עכשיו באה הצבא, פעם ראשונה בחיי. לא יודע מה היה דבר כזה במלחמת השחרור. והוא אומר שצריך עוד חיילים. שוב, הוא לא רוצה לפרק את הכל. הוא אומר, צריך להעצים את השורות. אז קודם כל צריך לשתף אתכם, לשתף אתכם איתי בזה. עושים חושבים, עושים חושבים. שוב, ברוך השם צה"ל חזק, יש הרבה נדיבות מסוף נפש, אבל חסר. חסרים כמה וכמה. אז הוא פונה, למי שהוא פונה, מבקש עוד, מנסה להגדיל את מחזור הגיוס הקרוב. המון קצינים כבר לא יכולים לתפקד מכל הסיבות שיש בעולם, ולכן צריך להכשיר קצינים, ולכן מוציאים מהגדודה לוחמים עוד אנשים, גם את המקומות שלהם צריך להשלים, בעזרת השם שהוא מדבר טוב על ישראל, וצריך ישראל שקור לו ינחם, והוא יבאר את הרב עם רב העולם, ויצליח דרכי ישראל ומלחמותיו ומערכותיו, אבל צריך להקשיב לדבר כזה. צריך להקשיב לדבר כזה. אנחנו לא נימנע מהשייכות הזאת. כולם פה ברוך השם מלא אהבה לצבא ולגבורה שלו, בעוז אדיר מצליחים להישאר למרות החשק הפנימי האדיר. אבל אני חושב שצריך להיפתח נפשית. כאילו כל השליחות של חיי זה לגדל תורה ולפתח יותר את השייכות והקשבה לזה. אבל הקצין הזה, אנחנו לא ישרנו משני צידי השולחן, כן? אנחנו כולנו בעד הצבא וכולנו בעד התורה. הקצין הזה הוא גם באמת בעד התורה. וביחד אנחנו מעלים מצוקה. שוב, זה ודאי, גם מצד הצרכים של הצבא, זה רחוק מאוד מי רוצה. כמות מסוימת, אבל צריך לחשוב, צריך לחשוב. כל אחד לחשוב מחשבות. שיש הרוב הגדול מאוד 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 מאוד, ודאי צריך להישאר פה גם לפי הציפיות של הצבא, וכל אחד צריך לעשות חשבון נפש הזה ולהיפתח יותר, ובעצה עם רבותיו, בעצה עם רבותיו כמובן, זה החלטות מאוד משמעותיות. איך הרצון והגבורה של המסירות שלי זה להמשיך ללמוד, אבל אני יודע שיש פה שיעורים א' וב' שפחות הייתי רוצה שיבצעו את המחשבות האלה, אבל כל אחד יחליט לבד, אני לא אומר לאף אחד מה לחשוב. אבל מי שיש לו אהבה אמינות, ומי שיש לו התלבטויות, ומי שנמצא במקום ההוא, אז יכול להיות שצריך להיפתח, יכול להיות שלא. עם ישראל, הצורך עכשיו באנשי רוח, הצורך בעובדי אלוקים, הצורך באנשים שהם חולמים להיות מסילת שערים והלכת, הצורך באנשים עם תורה מגדילה גדולה ומאמינה, הוא קריטי והוא נהיה גדול לאין ארוך, והרוח הגדולה שוטפת העם הזה חסרת פה ומחכה לאנשים שיוכלו להסביר. וכמו שהוא אומר, אתה לוקח מישהו לקורס קצינים רק אחרי חצי שנה לקצין, אתה לוקח מישהו לישיבה, לוקח לו יותר מחצי שנה עד שהוא יוביל אחריו בקודש. אבל בתוך זה יש גם את השיקול הזה, ודווקא עין טובה אני חושב, ודווקא הסובלנות הגדולה הזו, ודווקא יכולת לזהות את אלוקים, יכול להיות שזה, אנחנו לא שוברים שום דבר, לא מאבדים את החשבון. אבל, וגם אם תחליט להישאר בישיבה, שבזאת השם רובה דרובה דרובה זה מה שהם יעשו, אז זה יבוא במקום הרבה יותר אמיץ, הרבה יותר ברור, הרבה יותר חד. ביררתי ושאלתי ואני משתוקק איך לצבא, ואף על פי אני מבין כמה עם ישראל, כמה צהל זקוק לזה שנשאר פה. אבל את חשבון הנפש צריך לעשות בצורה יותר קשוחה. יותר פנימית, יותר נעלה. ועצם המבט הזה, הוא מביא ברכה עצומה, והוא מעצים את הכוחות שלנו, והוא מגדל אותנו, והוא גם משנה מציאות, כמו שאמרנו בתחילת הפסקה הזאת, שאורח טוב ואורח רע לא רק בוחרים במה להתעסק. זה ודאי, הסבר של הרב. אלא משנים מבט, משנים עולם. כשיש לנו מבט כזה, העולם משתנה. העולם משתנה בברזל, בחיל ובכוח ובסוסים וברכב אש, ברוך השם. עם ישראל יודע, יש לו ברזל, ועם ישראל יודע להמטיר אש, ושימטיר עוד ועוד אש, ותעוזה בשדה הקרב. והעולם משתנה באנשי אמונה.
אנשי אמונה שמסתכלים על זה שהוא, שיש מערך טוב, שהוא תורח בשבילי, משקיע בי, גם כשקשה, גם שלא מבינים. והעלאת מבט כזאת, היא לא רק גורמת לחיים יותר טובים והחלטות יותר נכונות, היא גורמת לעולם, היא בורית עולם, היא יוצרת עולם שהוא הרבה יותר מבורך. וסורא את הדרך, יאיר השם עינינו, כל טוב.